זוכים להמשיך את הלימוד שלנו בספר הכוזרי, מאמר רביעי, פרק כ"ה, בעמוד 9ג, במהדורה שלפנינו, אלוהים מהדורת אבן שמואל. ואנחנו ממשיכים בביאור ספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו, ואנחנו בארבע השורות התחתונות בפסקה שלמטה, ואחרי זה נאמר שם שבע כפולות, שש צלעות לשישה צדדים והיכל קדוש מכוון באמצע, ברוך כבוד השם ממקומו ומקומו של עולם, ואין עולם מקומו. טוב, כל הביטויים האלה, קודם כל יש פה גרסאות שונות בספר יצירה עצמו, אבל הגרסה היא כמו של רבי יהודה הלוי, היא זו. שבע כפולות, מה הסברנו? זה שבע אותיות
בגד
כפורת, שיש בהם דגש קל. ואז זה משנה את המבטא, מגימל לרימל, בית וית, דלת דלת, כף חף פפה, רש רש, תו תו. כן? אלה שבעה מבטאים שונים לשבע האותיות, שדגש קל משנה אותם. בסדר? אז הספר יצירה מרחיב. שבע כפולות, שש צלעות לשישה צדדים. כלומר, בעולם תלת ממדי, אז יש שלושה, תודה רבה, יש שלושה ממדים שהם שישה כיוונים. כן? מעלה, מטה, קדימה, אחורה, ימין ושמאל, והמרכז, שזה השביעי, נכון? נקודת השביעי. השבע כפולות כנגד שישה כיוונים של העולם התלת ממדי, והיכל הקדוש, או היכל הקודש, או קדוש, מכוון באמצע, ברוך כבוד השם, ממקומו. ברוך מקומו, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אולי נזכיר בהקשר הזה, אחת ההוכחות למציאות האלוהים. זה מעניין, לפעמים להביא הוכחה למציאות האלוהים. יש הרבה הוכחות, כל הוכחה יש עליה קושיות, אבל אני מביא את ההוכחה הזאת לא כדי להוכיח לכם שיש אלוהים, אלא כדי להתבונן בממד מסוים של מציאות השם. למשל, אם נשאל את עצמנו, מהו מקומה של הכוס? תהינו, באיזה מקום נמצאת הכוס? מה התשובה?
יחסית למה?
התשובה היא על השולחן. נכון? הכוס. אז זאת, ראית הראש יש פה כוס? היא על השולחן. אם כן, השולחן זה מקומה של הכוס. שאלה הבאה, מהו מקומו של השולחן? מתחת לכוס. כלומר, זו הגדרה נכונה. זאת אומרת, איכן נמצא השולחן? נמצא מתחת לכוס. אם כן, הכוס והשולחן מגדירים זה לזה את המקום. יוצא שכל אחד הוא מקום לזולתו, והשאלה אם יש מקום אובייקטיבי, מהו המקום של כל מקום, המקום של המקומות. כי הרי אני לא יכול לתת רק הגדרה יחסית למושג, אני חייב גם הגדרה מקורית, נקרא לה האבסולוטי, המקום המוחלט, מקום כל המקומות. אני חייב שיהיה לי מקום כזה. מהי הקורדינטה המקורית? זה כמו שכשאתה מצייר מערכת צירים במתמטיקה, אז אתה מצייר פונקציות וכדומה, אתה צריך לדעת ביחס לאיזו מערכת. אז אתה מניח כמין מערכת אבסולוטית. עכשיו, פעם חשבו הפיזיקאים שהמערכת הזאת נמצאת במרחב, מה שנקרא המרחב הגלילי, כן? על שם המדען גלילאו גלילי, נכון? גלילאו, הוא הסתכל על המרחב כמו שאנחנו מסתכלים על חדר. המרחב זה חדר גדול שבתוכו נמצאים חפצים, כוכבים, כוכבי לכת, כדור הארץ. זה בתוך המרחב, אבל יש כאילו מרחב אובייקטיבי. ההתפתחות של המדע מעדיפה, גורמת להעדיף להסתכל על המרחב כמושג יחסי. כלומר, יש קואורדינטה שעל פיה אתה קובע אם הדבר עומד או בתנועה. למשל, הוחלט שכדור הארץ איננו הקואורדינטה המרכזית, אלא השמש. אז במערכת השמש לוקחים את השמש כעומדת, וכדור הארץ כמסתובב מסביב לה. זה באמת אפשר גם להגיד אחרת. אבל זה יותר נוח לחישובים וכדומה. השאלה האם יש מקום שהוא מקום בהחלט או לא. אם אנחנו נניח צורך במקום החלטי, הגענו אל האלוהים. אלא אם כן אומר שהטבע הוא האלוהים. אבל זה בדיוק מה שאומר כאן הספר יצירה. שבע כפולות שיש לה עוד סיסת צדדים ואחד קדוש מכוון באמצע. אז איפה הקדוש ברוך הוא? ברוך ממקומו, אבל הוא באמצע, וכי הקדוש ברוך הוא באמצע של משהו. הרי הוא מקומו של עולם, בין העולם מקומו. כלומר, הוא נותן את הבסיס האבסולוטי למציאות, אבל אין המציאות תלויה בו. כן? זה בעצם מה שאומר ספר יצירה, לפי ההבנה של רבי יהודה הלוי. לפי ההבנה של רבי יהודה הלוי. חזרתי את זה כדי שאנשים ישמעו, למרות שהפרטה. עכשיו מה רצית?
אין הוא תלוי במציאות, או אין המציאות תלויה בו? כאמרת שאין הוא תלוי במציאות.
הוא לא תלוי במציאות, נכון. הוא לא תלוי במציאות. הוא למעלה מן המציאות. לכן גם אי אפשר להגיד על אלוהים באופן אמיתי שהוא מצוי. כן? כי להיות מצוי זה קטגוריית קיום ששייכת לנבראים. סליחה,
התכוונת את זה להפוך, אם אני לא טועה. אין המציאות הוא יעבור. נראה לי אולי
משמעת. לא, אני לא אמרתי כך. טוב. מה?
אפשר להגיד שהמקום האובייקטיבי?
המקום האובייקטיבי, כן, יפה. ולכן הוא גם לא תלוי במוגדרים על ידו. הוא מגדיר אותם, לא הם מגדירים אותו. כן, בבקשה.
זה בעצם אתאיזם, זה פשוט עוד אחת מהדרכים לגשת
לאלוקות. יפה מאוד מה שאמרת. אתה אמרת, אם כן, האתאיזם הוא עוד אחד הדרכים לגשת לאלוהות. האם אתה יכול לפרש את דבריך? כי הם נראים לי יפים, תסביר.
כי הרב אמר שבעצם אי אפשר להגדיר את הקדוש ברוך הוא מצוי.
יפה, מצוין. אתה אומר בעצם... יפה, זאת אומרת, אתה אומר כדברי הרב קוק בארפי לתואר, הלא הוא קובץ ב', שלהגיד על אלוהים שהוא קיים, או להגיד עליו שהוא לא קיים, זה שניהם לא נכון. אלא שאנחנו מעדיפים להשתמש בביטוי קיים מסיבות מוסריות. בסדר?
אפשר להסביר את זה?
האם אפשר להסביר את זה? כן. האמת היא שלהגיד על אלוהים קיים, זה ברור שזה לא נכון. באותה המידה להגיד עליו לא קיים, גם זה ברור שזה לא נכון. בגלל שקיימות ואי קיימות זה פלוס ומינוס בערך מוחלט של המציאות. יש מציאות אפס, אז זה גם סוג של מציאות, זה עין. נכון? אז להגיד אין אלוהים, זה פשוט לדבר במושגים הלא נכונים. אני אסביר את עצמי יותר. אני רואה שדבריי קשים עליך ונקלים בעיניך, אז תן לי רשות להקדים הקדמות. כן? ואז תוכל להבין. כן. למשל, אם אני אשאל אותך, כמה שוקל האור הירוק? הצבע הירוק, כמה הוא שוקל? צבע זה לא דבר שיש לו משקל, זה דבר שיש לו צבע. או אם אני אשאל אותך, האם האור של הפלורסנט הוא מר או מתוק? מה דעתך? מה תהיה התשובה?
הוא אין לתם מונחים.
זאת אומרת, המושגים של מר ומתוק שייכים בדבר הנטעם, לא בדבר הנראה, ולכן זה מחוץ לעניין, נכון? באותה מידה, המושגים מצוי ולא מצוי לא שייכים באלוהות. מובן? כי זה שייך לנמצאים. כיוון שהוא המציא את הנמצאים, אז הוא גם המציא את המציאות, את האפשרות להימצא. הוא נתן מציאות למציאות. מובן? ולכן לא שייך לדבר על מציאות בבורא, לכן גם באותה מידה לא שייך לדבר על אי-מציאות בבורא. אוקיי? לכן כל הוויכוחים בין אלה שאומרים יש אלוהים, אלה שאומרים אין אלוהים, זה ויכוחים שלא מן העניין. כן, מה אתה אומר?
האם זה המקום להסביר את העניין שאומרים של סוד הצמצום, שעל ידי הצמצום הקדוש ברוך הוא נתן מקום לעולם?
בדיוק, המקובלים מנסחים, תלמידי האריז"ל, כן? מנסח את זה, האריז"ל, שקדוש ברוך הוא פינה מקום. כן? פינה מקום למציאות.
איך ההסבר? אם לא כל העץ כבודו, אז איך הוא פינה מקום?
צמצום.
רגע, זה קושיה על הצמצום, כן?
כן, אני לא מבין. הרב יכול להסביר...
לא, זה... לא, לא, אני אסביר לך משהו.
קשור לנושא.
לא, לא, זה קודם כל זה מאוד קשור לנושא, רק שזה דורש הרחבה עצומה. אני אסביר למה אתה מתכוון. כלומר, איך להבין את סוד הצמצום שהארי ידבר עליו, יש בערך 5-6-7 פרשנויות שונות. וכאן זה יצריך אותנו להיכנס לסוגיה ששייכת לתורת הקבלה. בוודאי שיכעסו עליי אם אני אלמד קבלה בציבור.
נכון.
למרות שהשאלה שלך היא בהחלט מן המקום. זאת אומרת, אני אגיד את זה אחרת. אם יש אלוהים, איך יש עולם? זאת השאלה בעצם שעומדת פה ביסוד.
גם
איזה
פעם, שאם יש אלוהים ולא
פרץ
כבודו, איך אנחנו
חייבים? נכון. ולכן יש כמה אופציות שנולדות מהקושייה הזאת. האפשרות הראשונה היא לומר ככה, יש אלוהים, ולכן אין עולם. השיטה הזאת נקראת הקוסמיזם. יש נטיות הקוסמיות בתורת החסידות מן היתר. העולם, אחיזת עיניים וכדומה. כלומר, אין עולם. נראה לך שיש עולם? אין עולם. זה נגיד תולדה הכרחית, תולדה הכרחית עם מציאות השם. יש אפשרות אחרת לומר, אם אין אלוהים, אין עולם, אבל יש עולם, מסקנה אין אלוהים. בסדר? השיטה הזאת קוראים אתאיזם. כיוון שיש עולם, והעולם הוא הוויה מוגבלת ויחסית, זה סותר את המוחלטות של האינסוף, מסקנה אין דבר כזה. אלוהים, הכל בלוף. שיטה שלישית. אם יש אלוהים, אין עולם. מסקנה, העולם זה האלוהים. קוראים לזה פנתאיזם. אפשרות אחרת. אם יש אלוהים, אין עולם. אז אם כך, העולם בתוך האלוהות. פנאנתאיזם. אפשרות חמישית כבר. יש אלוהים ויש עולם. איך זה יכול להיות? תלוי איך אתה מסתכל. זה השיטה של נפש החיים. שהעולם הוא דו ערכי. מצד אחד יש עולם ויש אלוהים, מצד שני יש רק אלוהים. שיטה שישית. השיטה של רבי נחמן מברסלב. הוא אומר, יש אלוהים, אבל יש עולם. זה סותר. תבין את זה לעתיד לבוא. כלומר, עדיין לא פיתחת את התבנית המחשבתית שיכולה להכיל את זה. בסדר? מה? בסדר. השכל, כן, עוד לא מכיל את זה. זו השיטה של רבי נחמן. כן. יש, אני לא בטוח שאני אמרתי את כל השיטות האפשריות, אבל נתתי כיוונים. בסדר? אז, וזה, כל השיטות האלה שאמרתי, הם מופנים שונים של הבנת מה שאתה הבאת בשם הארי, נקרא סוד הצמצום. רבי נחמן הביא את זה, תורה סמך דלת, בועל פרו. כן? בסוף אות א' שם. כן.
רבי, יש לך השגות על השיטה הפן-אנתאיסטית?
האם יש לי השגות על השיטה הפן-אנתאיסטית? השאלה אם קודם כל יש לי השגות בשיטה הפן-אנתאיסטית. זה כבר שאלה יותר עמוקה, אם יש לי שמה השגה. כן. יש... מה? השיטה הזאת, באקדמיה, טוענים שזאת השיטה של היהדות. אני מקווה, למה אני מקווה? כן? זה אחת הנגזרות של הפנתאיזם. הפנתאיזם אומר ככה, אלוהים זה הטבע. כן? זה דברי ספינוזה. ספינוזה אמר, דאוס צ'יבה נטורה. כלומר, אלוהים, רצוני לומר, הטבע. כן, אלוהים בגימטריה הטבע, עוד יותר טוב. כן, אז זה השיטה של שפינוזה, העולם, הטבע, נכון, הטבע והאלוהים זה עניין אחד. השאלה היא, לאן מושכים את זה? כי הרי גם בחסידות אתה תמצא ביטויים כאלה, והחסידים הם קדושים, ושפינוזה טמא ומשוקץ ומתועב. אז צריך להחליט, כן, לאיזה כיוון זה הולך. אז יש כאלה שהסבירו שהכוונה בביטויים האלה זה פן-אנתאיזם, לא שהעולם הוא האלוהות, אלא העולם הוא באלוהות. ואז, איך אני מתרץ את הקושי של מציאות עולם מוגבל בתוך ים אינסופי? אפשר לומר כך, ביחס לאינסוף, כל גודל הוא נקודה. לא, לא קטנה, נקודה. נקודה אין לה מרחב, אין לה התפשטות, ואז אתה צריך להגיד, ביחס לאינסוף, כל העולם כולו נמצא בנקודה אחת בלבד, וכפי שכותב הרב הנזיר, דבר זה אינו מובן אלא בתפיסה פנימית, רזית, בבינת הלב, ובנת הדליבה. ואז אם כן אפשר להגיד, כן, כל העולם כולו בנקודה אחת, זה פן אנתאיזם. יש כאלה שמסבירים שגם הרב קוק התכוון לזה, שהרב קוק התכוון להכל באלוהות. אתה שואל אותי אם יש לי השגות על הדבר הזה. אבל קודם כל רציתי להסביר את השאלה. הסברתי נכון את השאלה? טוב. תשובה. מה שאומרים שהכל באלוהות, הכוונה ששורש המציאות באלוהות. לא המציאות.
האקדמיה?
לא, לא. לפי היהדות. לפי היהדות, באמת, באמת, שורש העולם באלוהות, אבל לא העולם עצמו. כלומר, אני אסביר למה אני מתכוון. לפי היהדות, אני יודע שזה קצת חידוש מה שאני הולך להגיד, העולם נברא. ואם העולם נברא, זה סימן שיש לו קיום. כלומר, זה ברצינות שהעולם קיים. פעם מישהו אמר על הרב קוק, שהרב קוק, לא הייתה לו שאלה אם יש אלוהים, אלא הייתה לו שאלה אם יש עולם. זה נכון שלרב קוק הייתה שאלה כזאת. אבל אני חושב שהמסקנה שלו הייתה שיש עולם. כלומר, העולם הוא לא באלוהות. שורש העולם באלוהות. העולם הוא מחוץ לאלוהות. ולכן הפעולה של התהוות העולם נקראת בעברית ברא. ברא, כן? על פי הארמית ברא, כלומר בחוץ. פלופ, בלעז. בסדר? טוב. כן. אני לא הבנתי מה אתה שואל. הזכרתי את תורה סמך דלת. אמת, המשך את שאלתך, אדוני.
אני חושב שאתם שם
שרבח. סוואט, נכון, זה כתוב. יש הרבה דברים שכתובים בתורה סמך דלת. אני לא התיימרתי עכשיו להגיד את כל מה שכתוב בתורה סמך דלת, שהיא הרי מסתרת שמה על שישה עמודים.
שהדרך היא להבין את זה לעתיד לבוא,
ושמה הוא אומר, במפורש, מה שאני אמרתי, אני שוב טוען שרבי נחמן כותב אותו, והוא שאי אפשר להבין את הדבר הזה עד לעתיד לבוא. זה כתוב במפורש בסוף אות א'.
אתה רוצה הוכחה? יש פה ליקוטי מוהר"ן
במצוות?
מה?
אם זה לעתיד לבוא, אז גם הוא לא הבין.
אז גם הוא לא הבין, נכון, נכון, זה מה שהוא אומר, אתה תבין לעתיד לבוא. הוא כותב את זה, כן, בבקשה.
יש עוד דתות שטוענות לפן אנטי...
האם יש עוד דתות שטוענות לפן אנטיאיזם? כן, בוודאי. ההינדואיזם למשל. הלאה. ואחרי זה נאמר שם, שבע כפולות, שש צלעות לשישה צדדים, והיכל קדוש מכוון באמצע, ברוך כבוד השם ממקומו, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. כן? זה, אז הסברתי עכשיו קצת, בזכות שאלתך היקרה, מר זמירו, את הנושא של אין העולם מקומו. בסדר? עכשיו דווקא...
שאלה שאולי מסבירה את זה, שהארון...
כן.
הוא...
אינו מן המידה.
אז איך זה יכול להיות? אנחנו יכולים להבין דבר כזה?
אלא.
היה לו מידות, כתוב... בשבות כתוב תמידות
המדויקות, נכון,
שכן לא מידה.
נכון.
לא, זה מתאים לי לפה.
זה מתאים, כן, כן, יפה, יפה, יפה. כן, רק שהביטוי הזה, אהרון אינו מן המידה, מרחיב אותנו, שולח אותנו למחוזות נוספים. מה ההגדרה של הבלתי אפשרי? כן? שזה יש הרבה מה לדון.
זה לפה, לא?
לא, פה הוא לא מדבר על הבלתי אפשרי. נאמר ככה, יש, אתה כאן נוגע בסוגיה ממש עמוקה, ואני חושש שמה אני מבלבל פה את כולם. אתה שואל פה את השאלה של מה ההגדרה של דבר שהוא בלתי אפשרי באופן מהותי. למשל, הרמב״ם מביא בספר מורה נבוכים, שיש דבר שהוא בלתי אפשרי באופן מהותי, זה משולש, שסך הזוויות שלו גדול מ-180 מעלות. נכון? אבל לפי אקלידס זה לא ייתכן. נכון? כל משולש, סך הזוויות שלו הוא בדיוק 180 מעלות. נכון? ככה לימדו אותנו. עכשיו, השאלה היא, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולשים שסך זוויותיהם יותר מ-180? לדעת הרמב״ם, לא. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה, כי זה דבר שהוא באופן מהותי בלתי אפשרי, ולכן זה לא חיסרון שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות את זה. בסדר? עכשיו, מפורסם בשם הרשב"א, ויש דיון על זה, איפה הרשב"א אומר את זה בדיוק, שהקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות. כלומר, שלא ייתכן דבר כזה בלתי אפשרי אצלו. בסדר? כלומר, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא לא יוכל לעשות משולש שסך זוויותיו יותר מ-180. אלא מה? והשאלה היא, לאן הדברים האלה נוטים? כלומר, לפי הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא יכול לברוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא ממציא את הלוגיקה. הלוגיקה היא דבר מוחלט. לא. אז עכשיו, מה שבעקבות קאנט והמקובלים, להבדיל, נוטים לומר, זה שהקדוש ברוך הוא גם ברא את הלוגיקה. אז אם הוא ברא את הלוגיקה, הוא יכול לעשות גם משולש שסך זוויותיו יותר מ-180, וראיה לשיטה הזאת, הארון אינו מן המידה. זאת ראיה שמביא הרב קוק בקבצים. כן? הוא מביא את הראיה שלך. שהארון אינו מן המידה, זה ראיה למאן דאמר שהקדוש ברוך הוא נמנע הנמנעות.
להבין את זה במהות אנחנו לא יכולים.
לא, אתה יכול להכיל את זה בשכל, לא בחוויה. אבל למשל בספר אורות התשובה, בפרק ט"ז פסקה א' 1, אז הרב קוק אומר שהקדוש ברוך הוא בורא התבונה. הוא בונה התבונה.
בונה
התבונה. זאת אומרת שגם קטגוריות החשיבה זה נברא. זה מעניין. טוב, זה קנטיזם מוחלט. כן? רואים שההשפעה של עמנואל קאנט שמה בכתבי הרב. אסור להגיד את זה. כן, בבקשה.
הרב אמר דבר מאוד קשה, שהעולם נברא.
אמרתי דבר מאוד קשה, שהעולם נברא. זה באמת, אבל נראה לי שזה אני ראיתי את זה, ראיתי מקור לזה. אני חושב בבראשית. בראשית, לא זוכר
ביותר.
אז המילה, נכון. כתוב שבראשית ברא, תודה רבה שסיפקת לי את המקור. כן, כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כן, למה זה כזה קשה?
כי זה אומר שאנחנו מונותאיסטים, ואם אנחנו מונותאיסטים, לכאורה הפנאנטיזם הוא יותר
מתקדם
מהמונותאיזם.
אתה צודק. שאם אנחנו מונותאיסטים, הרי זה קצת יוצר דואליות בנפש. כן? הקדוש ברוך הוא מצד אחד, העולם מצד שני. יותר מתיישב בנפש, הפנאנטיזם, ואולי אפילו הפנאנטיזם, נכון? אז מזה אתה למד שהרב קוק צודק, כרגיל, כשהוא אומר שכדי לתפוס נושא עליון מכל צד, צריך לבוא מצד כמה השקפות עולם כאחד. כלומר, אתה לא יכול לצמצם את אמונת היהדות למונותאיזם, או לפנתאיזם, או לפננתאיזם, או לאקוסמיזם, או לאתאיזם. אתה זקוק לכל ביחד, כדי שתיווצר אצלך האינטואיציה האמיתית. מובן? משל, למה הדבר דומה? לדבר הנקרא מצרף או פאזל. האם עשית אי פעם בהרכבת פאזל? כן, אישית בילדותך לא עשית. אז אולי זה חסך, זה כדאי להשלים אותו. היום יש פאזלים שעולים 7 שקלים, 8, 10 שקלים. אם אתה צריך, אני יכול לתת לך הלוואה, כי זה כדאי למלא את החסך הזה. על כל פנים, אתה יודע מה זה פאזל? גם אם לא עסקת בזה. בפאזל לוקחים חלקים, מרכיבים תמונה. עכשיו, יש פאזלים כאלה שהם מתוחכמים. אתה מרכיב, יוצאת לך תמונה, אבל יש חתיכה שלא נכנסה. הסימן שלא הרכבת נכון. טוב, תפרק את הכל, תכניס את החתיכה החסרה, ואז יוצא לך תמונה אחרת לגמרי, אבל יש חתיכה אחרת שלא נכנסת. כלומר, אז אם נשאל, איזה תמונה הפאזל הזה מרכיב? אנחנו נגיד, תלוי מאיזה צד אתה בא. עם החתיכה הזאת, עם החתיכה הזאת. תמיד תהיה חתיכה שלא תוכל להכניס. כלומר, תמיד הציור שיווצר לך מהיחסים בין אלוהים לבין העולם, או מהות האלוהות, תמיד זה ישאיר איזושהי פינה אפלה. שכאשר תנסה למלא אותה, אז פתאום חתיכה אחרת תיעלם לך.
אם עבדו עליי בחנות.
לא, זה ככה מורכב מהפאזל. טוב, כי הפאזלים שמכרו לך הם פאזלים פשוטים. אני מדבר על פאזלים יותר מתוחכמים. וזה בהחלט ייתכן לעשות דבר כזה. היום אני חושב שיש לנו תוכנות שיכולות להרכיב פאזלים כאלה שוגעים. כן. כלומר, אחד הפיתויים הגדולים שיש בפילוסופיה המערבית, לפחות הישנה, זה שהפילוסוף יש לו יומרה לתת הסבר שיסביר את הכל. זה כוליות. הפיתוי של הכוליות. זה סוג של גהינם, הדבר הזה. כן? אני אתן לך עכשיו נוסחה, ובנוסחה הזאת אני מסביר הכל. כן? אז אתה בעולם סגור. זה עולם לא תקווה.
אז זה גישתו של הרב נחמן
נכנסת? לעומת זה רבי נחמן, כן, הוא מצוין רבי נחמן בתחום הזה. מה הוא אומר רבי נחמן? אלוהים שאין לך עליו קושיות זה אלוהים קטן. עד רבה, צריך שיהיו קושיות באלוהות. כן, להפוקה מהגל, כן, חטא הגל, שאותו גרמני, הוא רצה, הוא הסביר את הכל, כן? הוא היה, הוא זיהה את עצמו עם החוכמה הקוסמית, הוא, כן? לפי זה אתה שואל האם הרב קוק לא נתן את הכוליות? בוודאי שלא. כן, איך אומר משל? לא, אבל אני אסביר. הכלל ישראל אצלו זה כלל שפונה אל העין. כן, יש לך דוגמה מהרב קוק. רוצה דוגמה מהרב קוק? יש לרב קוק מאמר הנקרא מאמר מיוחד. בטח קראת אותו. בוודאי, זה במאמרי ראייה, זה מאמר על הרמב״ם. קראת. שם יש לו ויכוח עם דוקטור זאב יעבץ. התווכח איתו, עם הרב דוקטור זאב יעבץ, לגבי השקפת העולם של הרמב״ם על אי-מרכזיותו של האדם. שלפי, איך שהבין דוקטור יעבץ זה ככה, לפי היהדות האדם הוא מרכז העולם, לפי היוונים האדם הוא לא מרכז העולם, והנה הרמב״ם כתב שהאדם איננו מרכז העולם, אם כן, השיג דוקטור זאב יעבץ, הרמב״ם מתייוון. בסדר? זה אגב מסקנה לוגית. כן. אז הרב קוק שם עונה בהרחבה, באמת מתייחס ממש לעומק לשאלות האלה, ובין היתר הוא כותב שלא ייתכן לומר בשאלות מהסוג הזה שהאמת היא בצד אחד בלבד. כן? באופן מהותי. כי שאלות שורשיות אתה צריך לבחון אותן מכל צד, ולכן אין לך בתבונה האנושית ניסוח שיספק באופן מוחלט את התביעה של האמת. ככה הוא כותב. הוא מביא גם מקורות לזה. שם, מאמרי ראייה, עיין בעמוד 111. 111. זה הכי קל לזכור, נכון? 111 בספר מאמרי הראייה.
אז
יש
האקדמיה אומרת שהרמב״ם היה פילוסוף, נכון?
מה?
אז יש האקדמיה אומרת שהרמב״ם היה סוג של פילוסוף?
לא, זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. אני רוצה להזכיר לך שהרמב״ם היה יהודי. כן, ולא רק שהוא היה יהודי, הוא גם היה רב. רבנו משה בן מימון. מעניין, פעם מישהו אמר דבר מאוד יפה, שיש אומרים שהרבנים זה סוג של פילוסופים. דבר אחד בטוח, זה שהפילוסופים הם לא רבנים. טוב, בואו נמשיך.
אבל אמרת שכל דבר צריך לבחון אותו מכל דבר, ואי אפשר להגיד שזה האמת.
לא, זה מה שאני מסביר, שהאמירה של הרמב״ם, שהאדם איננו מרכז ההוויה, זה בוודאי כלול ביהדות. זה מה שהוא רוצה לומר. שלום כבוד הרב, האם כדי להשתמש בשכל יש צורך ללחוץ על המוח או להפעיל כוח פיזי או שמעדיף לשחרר השרירים להרפות וכך החשיבה, השכל יפעלו באופן הטוב ביותר? שאלה יפה, לא? מה אתם אומרים? לא קשורה, אבל היא כל כך יפה ש... חוץ מזה שיש... אני מתה אליו חסד, כי זה באינטרנט. כן. כן. אבל אתם מבינים את השאלה?
לא.
האם החשיבה היא איזה אימוץ, איזה מין מאמץ של ריכוז, של... בקיצור, מאמץ. או, עד רבה, צריך להיות בסוטול, ואז האמת מתבררת מעצמה. נגיד את זה אחרת, האם צריך לעיין או צריך להקשיב? זה שאלה יפה. הנביאים מקשיבים. הפילוסופים מעיינים. הנביאים יעינו קודם, אבל הם גם הקשיבו. אז מה התשובה לשאלה שלו? שזה תלוי. לפעמים כך, לפעמים כך. לפעמים אדם יותר מדי חושב. כן? מרוב שהוא חושב, האם יתאמץ, מתכמת. כן? הפסל של רודן, יש לי פסל כזה של האדם החושב, הוא כזה. כן? בסדר, הוא חושב, אבל אז אולי הוא לא חי. יש לפעמים שהמחשבה מתברר דווקא על ידי שאתה עוזב את המושכות.
אתה כבר תודה, אני חושב שאתה תודה שאני חי.
אני קיים, משמע אני קיים. לא חי, כן. שאלה הבאה. אבל נקודת המבט של האדם היא מוגבלת. וישנם ממדים של האלוהות שאינו מכיר, כמו נמלה הצופה בעקבות עצם הנגרר על החול. מה היא כבר יכולה לשער אודותיו? וואו, כמה שדברים האלה נכונים. כן, בבקשה.
כמו שהרב אמר, אין יתרון לתפיסה אחת לתפיסה אחרת.
למה אתה אומר את זה? אני לא אמרתי שאין יתרון לתפיסה אחת על פני תפיסה אחרת. אמרתי שהתפיסות הן מדורגות, אדרבה. כלומר, יש הרבה תפיסות בעולם, לכולן יש מקום, רק צריך לדעת מה מקומן. זה מה שאמרו, אל תאבז לכל דבר, שאין לך דבר שאין לו מקום. זאת אומרת שלכל דבר יש משמעות, אם אתה יודע את המקום. אם אתה שם אותו מחוץ למקום, זה הופך להיות שטויות. או זוועה ופלצות.
לא, נגיד, זה תפיסה של היהדות, כמו התפיסה של האלילות. אז יש מקום לשתיהן.
נכון. יש מקום לשתיהן.
גם... נגיד,
ודאי שצריך להילחם. אני אחזור על שאלתך, כי לא כולם שמעו. אתה שואל, לפי מה שאני אומר, התפיסה המונותאיסטית, לעומת התפיסה האלילית, יש מקום לשתיהן, נכון? אז אם, ואמרתי לך, אכן כן. ואת אומר, אם ככה, אין עניין להילחם. תשובה, ודאי שיש עניין להילחם באלילות. אנחנו נכסח להם את הצורה, את מצבותם תתוצון, ואת אשריהם תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא. אבל... צריך לדעת שגם הפעולה הנמרצת של אמונת הייחוד נגד האלילות, א', יש לה זמן בהיסטוריה, ב', היא רק חלק מן הפעולה שלנו. יעיין הכבודו בספר אורות, בעמוד קופלמד, ששם הוא דן בהרחבה בשאלה שלך. בסדר? טוב, בואו נמשיך. וגם באיגרת הרב קוק, איגרת ממדלת לאלכסנדרוב, בפסקה מדברת על היראות. כן. בואו נמשיך, אני מציע שנמשיך בפנים. מה דעתכם? טוב. תודה. ואחרי זה נאמר שם שבע כפולות של צלעות לשישה צדדים ואחד קדוש מכוון באמצע ברוך כבוד השם מקומו. הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. דברים אלה רומזים על העניין האלוהי המאחד את ההפכים. כאן זה נקודה מעניינת. כן? יש הפכים בעולם. הפכים זה כמו כיוונים. כן? שחור לבן זה כמו כיוונים. וההפכים מתנגדים זה לזה. למשל, בלוגיקה של אריסטו, אומרים לא ייתכנו שני הפכים בנושא אחד. המהר"ל אומר, שני הפכים חייבים להיות בנושא אחד. כי אם יש שני הפכים, סימן שהם שני הצדדים של אותו הדבר. כלומר, הקשר בין השחור ללבן, הוא הרבה יותר עמוק מהקשר בין השחור לירוק. כי הירוק איננו ההפך השחור, אז הוא שייך לעולם אחר.
מי החליט את זה
היום,
ששחור זה הפך הלבן?
מי החליט ששחור זה הפך הלבן? אינני יודע. אבל זה לא יקדם אותי, הידיעה, מי החליט על זה.
לא, אבל...
יש לזה, לא, מבחינת אורכי הגל, זה כמו שמשל יש צבעים משלימים. מה הצבע המשלים את הירוק? האדום. כן? האדום והירוק משלימים זה את זה. יעיין הכבודו בדגל של פורטוגל, שהוא באמת עשוי משני הצבעים האלה, המשלימים זה את זה. אבל מה שמעניין אותי כאן, שבאמת ההפכים הם בעצם שני צדדים של אותה המציאות. וזה בעצם רמוז גם פה, שהיכל הקודש מכוון באמצע בין שישה כיוונים. אז זאת אומרת שהדברים אלה רומזים על העניין האלוהי, המאחד את ההפכים, בדומה לנקודה הנמצאת במרכזו של גוף, בעל שישה צדדים ושלושה ממדים, כי כל זמן שלא נקבע התווך בגוף הזה, אין נקבוע בו את הקצוות. אחרי כן, שוב בספר יצירה, באה ההערה על היחס בין אלה ובין הכוח הנושא הכל, אשר בו יתאחדו ההפכים, כפי שיחס זה נגלה בעולם שנה נפש. כי לכל אחד משלושה אלה נתן מחבר הספר דבר אחד המלכד את חלקיו ומסדרם, והוא שאמר תלי בעולם כמלך על כיסאו, גלגל בשנה כמלך במדינה, לב הנפש כמלך במלחמה. הרי חילקנו את כל הנמצאים לשלושה חלקים, אתם זוכרים את זה, עולם, שנה ונפש. עולם הכוונה הקוסמוס, שנה הכוונה הזמן, נפש הכוונה הנפש. וכל מה שיש במציאות מתחלק לשלושת אלה. נכון? זוכרים? אבל מה? מה הוא אמר? מה מגמתו של ספר יצירה? לגלות את האחדות בתוך הריבוי. מהי האחדות בתוך העולם, בתוך השנה, בתוך הנפש? אז הוא אומר לך, תלי בעולם, גלגל בשנה, לב בנפש.
מה זה תלי?
מה זה תלי? זו שאלה יפה. האם יש לפניך ספר כוזרי?
כן.
כן, אז בואו נראה, הוא כותב, תלי שם התנין. הוא רמז לעולם השכל, כי בשם זה מכנים את הדברים הנסתרים אשר אין להשיגם בחושים. מה זה התנין? זה הגלקסיה, לא הגלקסיה, הקונסטלציה של התנין. בתוך השמיים, הקדמונים הבחינו כמין ציורים שהכוכבים מייצרים, נכון? גלגל המזלות למשל. אז יש לך שמה 12 מזלות, כן, תלה, תאומים וכו', נכון? שור, אז דלי, מוזניים, בתולה, עקרב וכו'.
סרטן
אריה. מה?
סרטן אריה.
סרטן אריה. ועוד. ועוד. אבל זה 12 המזלות שעל האופק. אבל חוץ מזה יש לך עוד כל מיני קונסטלציות אחרות. כן? הדובה הגדולה למשל. והדובה הקטנה, וקסיופיה, וכו', נכון? אז יש אחת מהן שנקראת תנין. לפי הקדמונים, התנין שימש כמין ציר לכל הקונסטלציות. לכן הוא קורא לתלי, תלי בעולם, כמלך על כיסאו. בסדר? זהו, בסדר. ולכן גלגל בשנה כמלך במדינה, ולב בנפש כמלך במלחמה. רצה להגיד משהו?
כל המזלות האלו זה על פי כאילו צירוף של כל כמו שמסתכלים על הנעל ואומרים שזה נראה כמו
כבשה,
זה
נכון, בדיוק. כמו שמסתכלים על הנעל וזה נראה כמו כבשה, כך גם צירופי הדמויות האלה ברקיע.
מה הקשר בין הכיסא למלך?
הכיסא זה הממד היציב. כן? הכיסא זה איפה שהמלכות מתגלה. במדינה זה כבר לא בארמון המלך, זה המלך יצא אל המדינה. ואחר כך בנפש, מלך במלחמה. כלומר, יש בעולם מדרגות של יציבות. היציב זה הקוסמוס, פחות יציב הזמן, עוד פחות יציב הנפש. לכן יש לך שלושה מלכים, כמלך על כיסאו, כמלך במדינה, כמלך במלחמה.
הנפש זה כמלך במלחמה.
לב בנפש, כמלך במלחמה. נכון? איך אני יודע? זה כתוב, יפה. טוב, אז בואו נראה לדברים שאומר. אם כן, תלי שם התנין, הוא רמז לעולם השכל, כי בשם זה מכנים את הדברים הנסתרים אשר אין להשיגם בחושים, והגלגל הוא גלגל השמש הנוטה, כי על פיו יהיה סדר חלקי השנה, והלב נותן סדר לחי ומושל בכל חלק מחלקיו. וכוונת המחבר היא, החוכמה בשלושת אלה, בשלושה אלה אחת היא, כי העניין האלוהי אחד הוא. ואם שונים הם השלושה זה מזה, כן, הרי, לא הרי התלי, כי הרי הגלגל, כי הרי הלב, אז אומר, אין זה כי אם מפאת שוני החומר אשר להם. ודימה את העניין האלוהי כמנהיג הרוחניים למלך על כיסאו שפקודותיו, אף בינתנן ברמז כאן, מתמלאות על ידי אנשי סגולתו ועבדיו היודעים אותו, ולא כל תנועה מצידו ומצידם. וכמנהיג הגלגלים, דימה הוא למלך במדינה, כי המלך צריך להיראות בכל קצות המדינה, למען יראו בכל חלק ממנה שלטונו וכבודו וטובו. וכמנהיג בעלי החיים, דימה הוא למלך במלחמה, הנמצא בין שני יריבים ורוצה בניצחון ידידיו ומפל את מתנגדיו. אולם, כן, זה הרי בין היצר הטוב לבין היצר הרע. אולם, החוכמה האלוהית אחת היא, כי אין החוכמה המתגלה בגלגלים גדולה מזו שבקטון בעלי החיים. אך הגלגלים נעלים בזה שהם עשויים חומר זך ובן קיים, אשר לא יחלהו כי אם מי שבראו, ואילו בעלי החיים, ועל החיים עשוי חומר הנוח לקבל רשמים, חומר המתפעל מכל המקרים האופקיים מחלים בו בזה אחר זה כקור וחום ועוד. והזמן היה מחלה אותו, לולי החוכמה האלוהית אשר עשתה לו תחבולה מיוחדת בבוראה אותו, זכר ונקבה, למען יישאר המין בקיומו, גם כאשר יובדו אישי המין. אולם כל אלה מתהווים על ידי סיבוב הגלגל ועל ידי זריחת השמש ושקיעתה, וכמו שנרמז לפנינו בספר זה.
כאילו, אז הדומם
הוא
במעלה
גבוה
מעל החי.
אתה אומר, נשמע כאן שהדומם במעלה מעל החי. תשובה, תלוי איזה דומם. החומר שממנו עשויים הגלגלים, הוא נעלה מן החומר של בעלי החיים. לפי הפיזיקה הישנה, שהם סברו שהגלגלים עשויים ממה שהם קראו קוינטה אסנציה, או החומר החמישי. לא, לא יולי. לא, לא, חומר חמישי. הרי מה סברו פעם הקדמונים? הם אמרו ככה, העולם עשוי כדורים כדורים, כמו מטריושקה. אתה יודע מה זה מטריושקה?
בבושקה.
אז בישראל בטעות אומרים בבושקה, אבל כל אלה שבאו מרוסיה אמרו שקוראים לזה מטריושקה, נכון הרב לוין?
מטריושקה.
מטריושקה. זה היה מבטא מתאים. מטריושקה. מטריושקה, זה מה שנקרא בובה רוסית. מכירים איך זה נראה בובה רוסית? אתה פותח, יש עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, עוד אחת, כן? בובות אחת בתוך השנייה. אז ככה הקדמונים הסתכלו על העולם. הם אמרו, העולם זה עשוי, הבובה הפנימית זה כדור הארץ. הוא עשוי מאפר. ויש מסביב לו קליפה, זה האוקיינוס, זה הים. מעל הים יש קליפה נוספת, אטמוספירה, הרוח. מעל הקליפה הזאת יש עוד כדור אחר של אש. אש היסודית הם קראו לזה, אש בלתי נראית. בתוך הדבר הזה, ארבע יסודות, אפר, מים, רוח ואפר, פועל מערבל. יש מערבל שכל הזמן מערבל את זה. קוראים לו השפע של הגלגלים. וזה יוצר כל מיני יצורים. את המחצבים, את הצמחים, את בעלי החיים, את האדם. בסדר? כלומר, אנחנו איזה סוג של מיונז, שהוא תולדה של...
מוטציה.
מה?
מוטציה.
אפשר לקרוא לזה מוטציה, אנחנו איזה מין תערובת כזה. בוא. מעבר לאש, יש שם הגלגלים. הגלגלים זה כבר חומר שהוא לא אש, ולא רוח, ולא מים, ולא אפר. אלא קוראים לו החומר החמישי, הוא החומר הזך, הוא חומר הגלגלים. והוא כל כך זך ונעלה, שאין אנחנו יכולים להשיג אותו כלל. ובתוך הגלגלים האלה, בתוך העטיפות האלה, קבועים כוכבי הלכת. השמש, הירח, שבתאי וצדק, והכוכבים הקבועים, ומאדים, ומרקורי, וכל מה שאתה רוצה, נוגה. הכל נמצא שם. אז מה שהוא אומר כאן, שהחומר של הגלגלים הוא זך יותר מן החומר של בעלי החיים. והראיה, שהגלגלים הם נצחיים. לעומת כל מה שעשוי מארבע יסודות הנמוכים, שמת. וכל ההמשך הקיום זה רק על ידי הרביעה. כן? הרי אין אדם שחי כל הזמן. אנשים מתים, אבל הם מתרבים. כיוון שיש רביעה, זכר ונקבה, על ידי זה יש המשך למין האנושי. וכמו כן, גם לבעלי חיים, ולגזר, ולכרוב. נכון? הגזר, הכרוב, והאדם, שייכים לאותו העניין. הם מתקיימים לנצח על ידי הרביעה. כן? זה, לכן, האגדות אומרות שהילדים נולדים בכרוב.
אבל זה טוענים הפילוסופים.
מה אומר היום על החומר החמישי?
רגע.
מה?
נכון, ראש, המדע הקודם מדבר על החומר החמישי.
כן.
היום מקבלים את זה?
היום זה לא נחשב בכלל, כל זה שטויות ומצגבניות. כן, כהבל וריק. כן, כסף סיגים, מצוגה על חרס. הבל הבלים שאין בו ממש. כחרס הנשבר.
זה הטענה של הפילוסופים כביכול.
לא, זה יפה, זה אנשי המדע של פעם. ככה הסתכלו על זה.
הם מכניסים פה עניין רוחני, והם אומרים שהעניין הרוחני הזה זה החומר החמישי, הוא נעלה יותר ממה שנכלה.
לא יודע אם זה רוחני, זה חומר גשמי מאוד, אבל הוא לא גשמי בגשמיות שלנו. זה גשמיות אחרת. מה?
מה היה היסוד להבנה?
מה היה היסוד להבנה הזאת? כמה פעמים הסברתי את זה פה בשיעורים, מאיפה זה נולד כל הרעיון הזה. אבל יש לו הרבה היגיון. הרי האדם מסתכל על עולמו, מה הוא ראה? הוא ראה שיש מתחתיו אדמה. הוא ראה שזה עגול? כן, היו לו הוכחות שזה עגול. זה אגב נכון, כדור הארץ הוא עגול. וההוכחה שזה נכון, ושקוראים לו כדור. והאדם גם ראה שכל העסק הזה מצופה חוץ מכמה מקומות, במים, נכון? והוא ראה גם שמסביב למים האלה יש אוויר. והוא ראה גם שאם הוא מדליק גפרור, האש עולה למעלה. אם כן הוא השיג שמקומו של האש למעלה. בינתיים הכל בסדר. הוא גם מסתכל על הכוכבים, ראה שזה זז. הוא ראה שכל מה שיש למטה מן הכוכבים קלה. והוא ראה שמה שיש בכוכבים לא קלה. מסקנה, מדובר בחומר אחר. נו, מה כך מסובך? הגיוני או לא הגיוני? סביר הגיוני. זה שאחר כך היו כמה קושיות שהביאו אחר כך לשינויים מפליגים באסטרונומיה ומתוך כך בפיזיקה, זה לקח זמן. כן? יש פה כמה שאלות. לא הבנתי מתי ואיך אפשר להרפות ולהקשיב והאמת תתברר לי. לפעמים, לא יודע. זה באמת קשה לתת קריטריון ברור. אם ההפכים משלימים זה את זה, אולי כדאי שאהיה רשע, כי כך אשלים את הטוב ואקבל שכרי בגין כך. יפה. הבעיה היא שאם אתה תהיה רשע לשם שמיים, אז יכול להיות שזה מבחינת עבירה לשמה. הבעיה היא שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שכאשר אדם נהיה רשע, לא ייתכן שיתכוון באופן מוחלט לשם שמיים, ולכן הוא חוטף על כך. שלום כבוד הרב, האם זה נכון כי המדע גילה היום כי יש מגבילה לקרח הנורא המופיע במקורות לפי הטענה המדעית כי כל היקום מוקף קרח? לא, לא נשמע. כן, בבקשה.
הרב, לפי מה שכתוב פה, אז המרחב קודם לנפש. עכשיו שלפי היהדות הנפש קדמה למרחב.
לפי מה שהוא אומר כאן, יש כוונה שקדמה לכל, והיא מופיעה קודם כל במרחב ובזמן ואחר כך בנפש, אבל הנפש הוא בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. בסדר? מה?
אני חושב שהסביר מקודם מתי צריך להרפות. הוא אמר שמתי שנכנסים לחשיבה אינטנסיבית.
כן, אתה אומר ככה, שיש כן תשובה לשאלה הזאת. כשאדם לחוץ מדי, אז סימן שצריך להרפות. כן, אבל זה מאוד לא... לפעמים אדם גם צריך להתאמץ, בגלל שהוא רפוי מדי. כן, גם זה. כן. אז איפה היינו? כי אין החוכמה... אולם החוכמה האלוהית אחת היא, כי אין החוכמה המתגלה בגלגלים, גדולה מזו שבקטון בעלי החיים, אך הגלגלים נעלים בזה שהם עשויים חומר זך ובן קיים, אשר לא יחלהו כי מי שבראו, ואילו בעל החיים עשוי חומר הנוח לקבל רשמים, חומר המתפעל מכל המקרים האופקיים החלים בו בזה אחר זה, כקור וחום ועוד, והזמן היה מחלה אותו לולי החוכמה האלוהית, אשר עשתה לו תחבולה מיוחדת בבוראה אותו זכר ונקבה, למען יישאר אמין בקיומו, גם כאשר יובדו אישי אמין. אולם כל אלה מהווים על ידי, מתהווים על ידי סיבוב הגלגל ועל ידי זריחת השמש ושקיעתה, כמו שנרמז לפנינו בספר זה. עד כאן להיום. שלום.
שלום.